אנחנו בפרשת צו ביום ראשון, פרק ו' פסוק א'. מדבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. הפסוק הזה מדבר על קורבן עולה. אחורה את קורבן עולה למדנו כבר בתחילת הספר, ספר ויקרא פתח עם קורבן עולה.
קורבנות עולה.
כן, מה מיוחס בו בפסוק הזה?
כולו נשרף, העולה.
אז למדנו את זה כבר, מה התחדש לנו פה בפסוק? אז קודם כל מתייחס רש"י לביטוי צו. אומר רש"י ככה, צו את אהרון, אין צו אלא לשון זירוז. כשכתוב צו, זה ביטוי נדיר. לא כתוב דבר אל אהרון, אמור אלא צו את אהרון. צו, פירושו של דבר שהוא יודע כבר מזה, אבל צריך לזרז אותו מיד ולדורות. זה גם זירוז מיידי באותו דור בעת שהיה משכן, וגם לדורות. מה העניין שצריך לזרז פה את אהרון ואת בני אהרון, דיין את הכהנים מכל הדורות? מה צריך לזרז אותם בעניין הזה של קורבן העולה? מסביר רש"י, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס, מקום שאדם מפסיד משהו, או על כל פנים הוא לא מרוויח. מניעת הרווח זה גם נקרא לפעמים חסרון כיס. אז איפה שיש חסרון כיס, אז יכול להיות מצב של עצלות לעשות את הפעולה, וצריך לזרז. מה זה קשור לענייננו? יש כאן ריבוי מפרשים, וככמות המפרשים ככה כמות ההסברים. נביא רק דבר אחד או שניים. בקורבן עולה יכול להיות מצב או שהכהנים לא יהיה להם אמביציה להזדרז בעבודה, או שהבעלים שנדבו את הקורבן יהיה להם אולי מצב שהם יוצאו להתחרט מכל המסע. למה? כי בקורבן עולה אמרנו הכהנים לא מקבלים שום דבר, לא מרוויחים שום רווח בקורבן, כי הם לא אוכלים, החלק כולה עולה להשם. אז יכול להיות מצב שהכהן קצת יתעצל בעבודה, כן? כשמגיע לקורבן אחר שהכהן מקבל חלק, אז הוא יזדרז, הוא רוצה לעשות כי הוא יקבל גם, אבל פה הוא לא מקבל, אז צריך לזרז אותו. יכול גם להיות מצב שהבעלים שהביאו את הקורבן, שהם יודעים שהם לא מקבלים פה שום דבר, אז אולי הם יתמהמהו וזה, אז הכהן צריך לזרז אותם ולהזדרז מהר לעשות את הפעולה, שהבעל הבית לא יתחרט ולא יברח מפה, וכן הלאה. יש עוד כמה וכמה ביורים בדבר, על כל פנים זה הסיבה שצריך לזרז אותם בקורבן עולה. עכשיו מתייחס רש"י למילים הבאות, זאת תורת העולה וגומר. אומר רש"י, מה למדנו פה? לכאורה את דיני עולה כבר היה לנו בסוף בפרשת ויקרא. הרי העניין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיקשר כל הלילה. וזה לומדים שאחרי ששחטנו את הקורבן ולנו אותו על המזבח, וזה הכל היה במהלך היום, על כל פעמים עד השקיעה, עד בין ארבעים, ויש חלקים או חלבים, חלב או איברים שלא הספיקו להקטיר אותם והם לא הספיקו להישרף על המזבח, שלא תאמר שמכיוון שנגמר היום אז גמרנו, אז אתה יכול להמשיך במהלך כל הלילה להמשיך להקטיר את האיברים והחלבים של הקורבנות שלא הספיקו. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב הפסוק הזה כל הלילה עד הבוקר. מה זה כל הלילה עד הבוקר? זאת תורת העולה, שקורבן עולה יש מצב שאתה יכול להמשיך כל הלילה, לא להקריב כל הלילה, כי הקורבן האחרון ביום זה קורבן התמיד של בין הארבעים, אחריו לא יכול לבוא עוד קורבנות, אבל ההקטרה של החלבים והאיברים יכולה להימשך גם עד הבוקר.
אבל אנחנו למדנו שהקורבן...
ממשיך רש"י הלאה ואומר, עוד דבר לומדים פה, הוא ללמד על הפסולים איזה ימלה ירד ואיזה ימלה לא ירד. יש קורבנות פסולים, יש קורבנות שהם פסולים ברמה כזו שאחרי שהם כבר למזבח אז כבר לא ירד, שישאר כבר, ויש קורבנות פסולים כאלה שגם אם הוא עלה אז ירד, הפסול הזה צריך להוריד. ומזה לומדים איזה ימלה לא ירד, שכל תורה לרבות הוא בא. כתוב זאת תורת העולה, המילה תורה אומרת שבאים לרבות פה משהו נוסף, באים לרבות קורבן מסוים שהם יכולים לחשוב שהוא ירד, ואומרים לא, את זה תשאיר. לומר תורה אחת לכל העולים. כל מי שעלה, כל קורבן שהוא כבר עלה, יש לו הלכה, יש לו תורה אחת שמה, ואפילו פסולים שאם עלו לא ירדו, אפילו אם הקורבן הוא נפסל, הוא נפסל במחשבה לא נכונה וכדומה, אבל הוא כבר עלה, אז לא ירד. נו, אז מה כן ירד ומה לא ירד? מתי אומרים שהוא צריך לרדת ומתי לא? אז רש"י ממשיך אומר. יש כאן בפסוק, ריבוי ומיעוט, זאת תורת העולה, היא העולה. מהמילה תורת העולה זה מילה של ריבוי. היא העולה זה בא למעט, היא ולא אחרים. אז יש סוגי עולה שגם אם הם פסולים, מרבים אותם שהם יישארו, ויש אי העולה, יש סוג פסולים שאם הם עלו בכל אופן יורידו אותם. מה הם? אומר שאי העולה מהמילה אי שהיא באה למעט, מה לומדים? למעט את הרובע ואת הנרבע וכיוצא בהן, כמו שיש את הפסוק אי שייתן את שכבתו בבהמה וכדומה, שלא היה פיסולן בקודש. זה סוג פסול שהוא לא נפסל בבית המקדש, שנפסלו קודם שבאו לעזרה, הוא כבר הגיע כבהמה פסולה, בהמה כזו שהגיע כפסולה, גם אם העלו אותה ירד. זאת אומרת, לא, כן, או שמי שהביא לו לא אמר וזה נודע לאחר מכן. זה סוג פסול,
הוא
הגיע, ירד. אבל אם הפסול היה הפסול שנהיה בקודש, כמו שאמרנו, כתוצאה ממחשבה וכדומה, זה לא יורד. זה לומדים מהפסוק הזה, יש תורת העולה ויש אי העולה. סוג ג', סוג ג', ולבש הכהן מידו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח. פה היה מצווה יומיומית, למצווה הזו קוראים תרומת הדשן. מה זה נקרא תרומת הדשן? כל יום היה מצווה שהכהן יוריד מהמזבח מעט דשן, כפי שרש"י יגיד עוד מעט את הכמות, מעט דשן, יש מינימום ויש מקסימום, ואת המעט דשן הזה שהוא מוריד הוא שם אותו בצד של המזבח, בצד המזרחי של המזבח ליד הכבש, היה שם המקום, כל יום הוא הוריד קצת דשן, שם את זה שם. ואם הדשן הזה היה נס, כי במשך תראו לעצמכם מיום יום הורידים כמות, כעבור שבוע זה כבר כמות יותר גדולה, וחודש ושנה זה אמור להיות שם הערים של דשן. היה נס שהדשן, נכון, כן, הדשן הזה, המעט דשן הזה שהורידו כל יום ושמו את זה במקום המסוים הזה ליד הכבש, הוא היה בו נס, למדנו את זה כבר, הוא היה נבלה במקום. היו שמים ושמים, וכמה ששמו במשך כל שנות קיום בית המקדש אף פעם לא היו צריכים להציא משם. שמו וזה נבלה במקום. האדמה בלה אותו.
דשן.
הפעולה הזו של תרומת הדשן, על זה מדובר פה בפסוק, שהכהן כשהוא עושה זה הוא צריך ללבוש מידו ועד. מה זה מידו ועד? אומר רש"י, היא הכותונת. צריך ללבוש את הכותונת. צריך בעצם ללבוש את כל הבגדים. כאן מציינים את הכותונת. ומה תלמוד לומר מידו? מה פירוש מידו? שתהי כמידתו, זאת אומרת שלא ייקח בגד שארוך מדי או בגד שקצר מדי, כן? על בשרו, דבר נוסף הוא אומר, לא רק הכותונת אלא גם המכנסיים שהכהן לבש, שלא יהיה דבר חוצץ בינתיים. זה הלכה שאומרת שהבגדים שהוא לובש צריכים להיות על גופו ולא יהיה שום דבר חוצץ. זאת אומרת, עשו לו ללכת עם גופייה ועליו את הכותונת, או בגד נוסף עליו את המכנסיים, או שום דבר אחר, אלא זה צריך להיות על בשרו שלא יהיה חציצה. ומה הוא עושה כשהוא לבוש עם הבגדים? והרים את הדשן, כמו שאמרנו, היה חותם מלוא המחתה. זאת אומרת, היה מינימום לקחת ביד מעט קומץ, מלוא קומצו זה מינימום, כמו שדיברנו כבר מה זה מלוא קומצו. מקסימום זה מלוא המחתה. מחתה זה אותו כלי. מקסימום היה מלוא המחתה של הדשן, והיה לוקח, אומר רש"י, מן המעוקלות הפנימיות, הוא היה מזיז את הגחלים ימינה שמאלה ולוקח מהבשר השרוף הפנימי שנמצא בתוך המדורה הפנימית, מוציא משם מלוא המחתה ונתנן במזרחו של כבש, שם את זה בצד המזרחי של הכבש. כל בוקר היה חובה לעשות את הפעולה הזאת.
מה זה הגחלים הכי בוערות?
מה שכבר נשרף ומה שנהיה דשן. דשן זה כבר נהיה אפס. הדגמנגרש ממשיך רש"י להסביר, הדשן אשר תאכל האש את העולה ועשאתה דשן, מאותו דשן ירים תרומה. זה התרומה שהוא מרים כל יום, זה נקרא תרומת הדשן. ושמו אצל המזבח, את הדשן הזה הוא שם בצד של המזבח, על המזבח. מה לומדים מהמילים שכתוב פה על המזבח? אז כתוב שכאן בסוגריים, זה ברש"י ישן, מצא איברים שעדיין לא ניתקלו, תוך כדי שהוא מזיז כל בוקר להוציא את הדשן, הוא רואה שיש איברים אולי שעדיין לא הספיקו להישרף, מחזירן על המזבח לאחר שחטא גחלים אילך ואילך ונצל מן הפנימיות, שנאמר את העולה על המזבח. זה פעולה שהוא עושה עם בגדים של כהן גדול. עכשיו פסוק ד' אומר פעולה אחרת, כל יום מורידים קצת דשן, אבל על המזבח הרי היה כמויות של דשן. מה עושים עם הכמויות הגדולות של הדשן? הכמויות הגדולות של הדשן, זה פסוק ד', הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור. יש את הכמויות הגדולות של הדשן שנשארו על המזבח, אז בהתחלה היו צוברים את זה על אמצע הדשן, היה נראה כמו תפוח גדול, הרימה מאוד יפה, זה היה מייפה את המזבח שהיה הרימה דשן, רק שהרימה כבר נהייתה גדולה. אבל היו מוציאים את זה, למדנו כבר בספר שמות, על הסירים שהיו ממלאים עם הדשן, והיה מוציא את זה מחוץ למחנה. וכאן הוא כבר עשה את זה, את הפעולה הזו, לא עם בגדי הכהונה, אלא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. היה לובש בגדים אחרים, לא עם הבגדים שהוא לבש רגיל. אומר רש"י על פסוק ד', הוא פשט את בגדיו, אין זו חובה אלא דרך ארץ. זה לא חובה שהוא צריך להוריד את הבגדים, אלא דרך ארץ. מה פירוש דרך ארץ? שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהם תמיד. נוציא את הדשן מחוץ למחנה עם הסירים הגדולים, שלא ילכלך את, את הבגדי כהונה שלו. זאת אומרת, מה יהיה אם הבגדי כהונה שלו הם כבר בלויים וזהו הפעם האחרונה שהוא משתמש בהם, ממחר יש לו חדשים, אז לא אכפת לי שהוא יישאר עם אותם בגדי כהונה ויוציא את הדשן, כי בין כך הוא לא ימשיך מחר ללבוש אותם לעבודה, אבל דרך ארץ להוציא. עכשיו רש"י ממשיך, אבל לפני שממשיך קשה פה לרש"י שאלה, מה הבעיה, למה הוא צריך בדרך ארץ להחליף בגדים? שלא יהיה לכלוך, כן? אז למה את התרומת הדשן שהוא מוריד כל יום הוא עושה את זה עם אותם בגדים, הוא לא צריך להחליף, ותוצאת הדשן הוא כן צריך להחליף? למה פה אני לא חושב שיתלכלך ושם אני כן חושב שיתלכלך? כדי להבין את זה נתן רש"י משל, אומר רש"י כך, בגדים שבישל בהם כדירה לרבו אל ימזוג בהם כוס לרבו. כשאתה נמצא במטבח ובבישולים יש לך את הבגדי בישול ששם יש מטעם הבגד מתלכלך וכולי, אתה בא למזוג כוס לרבו. מה זה נקרא למזוג כוס לרבו? היום אנחנו יודעים, לוקחים בקבוק מוזגים לכוס. למזוג מזיגה בזמנם זה היה דבר יותר מסובך, ממש אתה ממזג ומכניס את המים ואת התמצית, זה כמו שאתה מכין כוס תה, שם את כל הפעולות, זה נקרא למזוג כוס. הפעולה הזו אתה לא צריך לקחת בגדים אחרים, אתה יכול לעשות את זה עם אותם בגדים, בזה אנחנו מבינים ככה. תרומת הדשן זה כמו מזיגת כוס לרבו, זה עבודה שעושים ליד המזבח. הוצאת הדשן זה כמו בישול גדרה לרבו. למה? כי בישול גדרה לא נעשה בפני רבו, בישול הגדרה זה בחוץ, זה בחדר אחר, מזיגת הכוס זה בפני רבו. לכן תרומת הדשן שזה בפני רבו, זה בפנים ליד המזבח, יישאר עם אותם בגדים, אבל הוצאת הדשן זה כמו בישול, כי אתה עושה את זה בחוץ, לכן אתה מחליף את הבגדים וכך הוא ולבש בגדים אחרים פחותים מהם. מאיפה רש"י יודע שזה לא חובה? הרמב"ן שואל על רש"י, מאיפה אתה יודע שזה לא חובה? רש"י יש לו הוכחה פשוטה מאוד. למה? אם היה חובה להלביש בגדים מסוימים בהוצאת הדשן, אז בפרשת תצווה שלמדנו על כל הבגדים היה צריך להיות שם הציווי לעשות בגדים מיוחדים להוצאת הדשן. למה לא היה כתוב שם דבר כזה? סימן שזה לא חובה, עניין של דרך אחרת. אם זה היה עניין של חובה, היה צריך להיות כתוב שם. והוציא את הדשן, איזה דשן? הצבו בתפוח. תפוח אמרנו זה הערימה הגדולה שעשו את זה באמצע המזבח. כשהוא רווה, כשיש כבר כמויות גדולות ואין מקום למערכה, כבר אין מקום לעצים מרוב הדשן, מוציאו משם, אז מוציאים משם את הדשן. ואין זו חובה בכל יום. למה? זה תלוי לפי הכמות. אבל התרומה חובה בכל יום, אבל תרומת הדשן שמוצאים את המעט לשים בצד, זה כן חובה בכל יום. פסוק A, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובייר עליה כהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים. אומר רש"י והאש על המזבח, תוקד בו ריבה כאן יקידות הרבה. אנחנו רואים שבפרשה הזו כתוב הרבה פעמים את המילה מוקד. למדנו כבר קודם על מוקדה, למדנו קודם בפסוק ב' על מוקדה, אחר כך היה כתוב ואש המזבח תוקד בו, זה גם בפסוק ב', ואש על המזבח תוקד בו, זה בפסוק שלנו. אש תמיד תוקד על המזבח, זה יהיה בפסוק ו'. אז יש לנו כאן כל כך הרבה פעמים במספר עסוקים את הביטוי של מוקד. אומר רש"י, כולן נדרשו במסכת יומא. כשתלמד את הגמרא מסכת יומא תראה שכל ביטוי זה לא לחינם, שנחלקו רבותינו במניין המערכות שהיו שם. יש בגמרא דיון כמה מערכות של אש היה צריך להיות על המזבח, ולומדים את זה התנאים מתוך הביטויים שבפסוקים. אבל רש"י לא מביא כאן את כל הדיון, אומר תלמד במסכת יומא תראה, על כל פנים מה שיהיה לך קושי למה כל כך הרבה ביטויים, תדע שיש על זה הסבר. וערך עליה העולה, מה הכוונה? אומר רש"י ככה, עולה תמיד היא תקדים, עולה תמיד של הבוקר היא צריכה להיות ראשונה לפני כל הקורבנות. לא יכול להיות מצב שתקריב קורבן אחר במהלך היום לפני שהקרבת את קורבן התמיד. ומניין שלא יהיה דבר קודם על המערכה לתמיד של שחר? מאיפה יודע שלא להביא על הקורבן, על המזבח קורבן לפני קורבן התמיד של הבוקר? תלמוד לומר, ההולה, וערך עליה ההולה, ההולה עם מי הידיעה, הולה ראשונה, יש את ההולה הראשונה והיא ראשונה. מה כתוב, הקטיר עליה חלבי השלמים? אז מה קשור כאן לשלמים? רש"י מביא שני דברים. דבר ראשון אומר רש"י, חלבי השלמים, אם יביאו שם שלמים, זאת אומרת, הקרבתי את הקורבן התמיד בבוקר, עכשיו אני ממתין, מה עכשיו? אם יבוא מישהו ויביא קורבן שלמים, אז הוא יהיה בתור אחרי קורבן העולה. זה הפירוש הפשוט. אבל רבותינו למדו מכאן, מה שאומרים את זה בבוקר בתפילה, יש את הקטע הבאי הווה מסדר שם, אז רבותינו למדו מכאן, עליה, מה הפירוש שהקטיר עליה? על עולת הבוקר, זאת אומרת אחרי שהקרבת את הקורבן בבוקר, השלם כל הקורבנות כולם, כל הקורבנות כולם שאתה רוצה להביא. המילה שלמים פה זה לא מלשון קורבן שלמים אומרים רבותינו, אלא מלשון להשלים. כל הקורבנות שיש לך במהלך היום אתה חייב להשלים אותה. מתי? אחרי קורבן התמיד של שחר ולפני קורבן התמיד של בין הארבעים. מכאן שלא יהיה דבר מאוחר לתמיד של בין הארבעים. כי אם אתה תקריב קורבן מסוים אחרי קורבן התמיד של בין הארבעים, יוצא שלא השלמתי את הכל אחרי הקורבן של הבוקר, השארתי דברים אחרי הקורבן של בין הארבעים. ומכיוון שהתורה אומרת והקטיר עליה חלבי השלמים, זאת אומרת תשלים את כל הקורבנות עליה, מה זה עליה? כל הקורבנות צריך להגיד הם היו אחרי תמיד של שחר, סימן שלפני קורבן התמיד של בין הארבעים צריך להשלים את הכל ולא להשאיר. אם לא הספקתי היה עומס, יישאר למחר. הגיע בין הארבעים, היום נגמר ועוברים לקורבן התמיד של בין הארבעים. פסוק ו', אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אומר רש"י, אש תמיד, מה זה המילה פה תמיד? מה לומדים מזה? אש שנאמר בה תמיד היא שמדליקים בה את הנרות, שנאמר בה לעלות נרות תמיד אף היא מעל המזבח החיצון תוקד. יש לנו אש נוספת בבית המקדש שכתוב עליה את המילה תמיד, שזה הנרות של המנורה, שם כתוב לעלות נרות תמיד. כשרוצים להדליק את המנורה, מאיפה הוא לוקח אש? זה המזבח. לא תכבה, המכבה אש על המזבח עובר בשני לבים. אדם שמכבה את האש על המזבח עובר על שני איסורים. למה? כי המילה לא תכבה כתובה פעמיים. פסוק ז', וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח. מה שלמדנו כבר בפרשה הקודמת, שיש סוגים שונים של מנחות, אומרת לנו התורה, וזאת תורת המנחה. וכבר למדנו קודם שכשכתוב תורת, כמו שאמרנו למילה תורת העולה, זה בא לרבות משהו. אומר רש"י, תורה אחת לכולן, כל המנחות יש להם את אותו תורה, את אותו הלכה. מה? להתינן שמן ולבונה אמורים בעניין. כל מנחה צריך לשים שמן ולבונה, גם על מנחה שכהן מביא הוא גם צריך לשים שמן ולבונה. מה החידוש? שיכול אין לי תאונות שמן ולבונה אלא מנחת ישראל. הסברה שלי הייתה יכולה לומר שמנחה שכהן מביא לא נשים שמן. למה? כי הלכה אומרת שמנחה שכהן מביא לא נשאר השיירים שהכהנים אוכלים. מה שמביא אוכל, מה שכהן מביא לא אוכלים אותו הכהנים, אלא שורפים את כולה למזבח. הייתי יכול לחשוב קורבן שישראל מביא שהיא נקמצת, שמורידים רק קומץ והשאר אוכלים, אז יש מקום לשים שמן, לשים לבונה, זה שונה. אבל מנחת כהנים שהיא כליל, מנחת כהנים שכולה עולה למזבח ולא אוכלים ממנה שירים, מניין, מאיפה אתה יודע שצריך לשים עליה גם שמן ולבונה? תלמוד לומר תורת, זה הפירוש, המילה תורת שכתובה פה, אמרנו, וזאת תורת המנחה. המילה תורת באה לרבות שכולם יהיו אותו דבר, גם מנחת כהנים צריך לשים עליה שמן ולבונה. הקרב אותה, איפה שמים את הקומץ שקומצים ממנחה, היא הגשה בקרן דרומית מערבית. אני צריך להגיש אותה למזבח, לפינה הדרומית של המזבח בצד המערבי. מדוע? כי יש כאן שני ביטויים, לפני השם אל פני המזבח. אומר רש"י, לפני השם הוא מערב. המילה לפני השם אומר לי שהוא צריך להיות בצד המערבי, למה? שהוא לצד אוהל מועד, הצד המערבי זה הצד הכניסה לאוהל מועד. אל פני המזבח, בקדימה של המזבח, הוא הדרום, דרום זה הצד הקדמי של המזבח, שהוא פניו של מזבח, שהכבש נתון לאותו הרוח, כי הכבש היה בצד הדרומי של המזבח. אז מצד הדרומי כאן היה דרום, ופה היה מערב. אז הדרום של המזבח זה פני המזבח, המערב זה פני השם. אז בפינה הזו, דרומית, מערבית, לשם צריך לשים את הקומץ שקומצים מהקורבן המנה המנחה. פסוק חץ, והראים ממנו בקומצו, מסול את המנחה ומשמנה, ואת כל הלבונה אשר על המנחה, וכתירה מזבח ריח נכוח. אז קראתה לאדוני, אומר רש"י, והראים ממנו מהמחובר, זאת אומרת שיהיה יסרון שלם בבת אחת בשעת קמיצה, הרי צריך להביא יסרון של סולת, אז אל תביא את היסרון בשני כלים נפרדים, ותעשה את הקומץ מחלק, העיקר שיהיה לך קומץ, אמרו לא, כל היסרון צריך להיות בכלי אחד, והקומץ צריך להיות מהכל ביחד. בקומצו, מה זה בקומצו? עם היד, שלא יעשה מידה לקומץ. אל תיצור בבית המקדש איזה כלי קטן, יהיה לך כמות והקומץ קצת ותביא בכלי. לא, זה חייב להיות דווקא ביד.
אבל מה נשאר כבר?
מאוד מעט. זה המעט שמורידים, כי כל מה שהוא הביא זה היה מעט. ניסול את המנחה ומשמנה, אומר רש"י, מכאן שקומץ ממקום שנתרבה שמנה. הוא לוקח מהמקום שיש הרבה שמן, ומשם הוא עושה את הקומץ. המנחה שלא תהיה מעורבת באחרת, ואת כל הלבונה אשר על המנחה והקטיר, אומר רש"י כך, שמלקט את לבונתה לאחר קמיצה, אחרי שהוא קמץ הוא מלקט את הלבונה מכל, שזה מפוזר בכל הכלי הזה של היסרון, הוא מלקט את הלבונה, הוא מקטירו וגם את הלבונה הוא מקטיר. ולפי שלא פירש כן אלא באחת מן המנחות בויקרא, מכיוון שלמדנו בפרשה הקודמת רק במנחה אחת על העניין הזה של הכתרת הלבונה, ובמנחות אחרות זה לא היה כתוב, שלא תחשוב שהיה הלכה ספציפית רק לאותה מנחה, הוא צריך לשנות פרשה זו לכלול כל המנחות כמשפטן, שלא תגיד שמה שראינו במנחה אחת זה שונה ממנחה אחרת, לכן כתוב זאת תורת המנחה, זה הלכה כללית לכל המנחות כולם בלי הבדל בין אחד לשני. פסוק ט', והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה. והנותרת זה מה שנשאר אחרי שקמצו. אומר רש"י, במקום קדוש ואיזה הוא? בחצר אוהל מועד. שלא תחשוב שהכוונה בפסוק שבתוך חצר אוהל מועד תחפש מקום קדוש, אלא כל חצר אוהל מועד זה מקום קדוש. אז כאילו הפסוק מסביר את עצמו, במקום קדוש, ואיפה המקום הקדוש? בחצר אוהל מועד. פסוק י', לא תאפה חמץ, חלקם נתתי אותם אישי, קודש קודשימי, כחתת וכאשם. אומר רש"י, לא תאפה חמץ, חלקם, ידוע שהמנחות היו קשרים לפסח, לא היה חמץ שם. אומר רש"י, אף השיירים אסורים בחמץ, לא רק החלק שמורידים למזבח צריך להיות ללא חמץ, אלא גם השיירים שהכהנים יכולים אחר כך לפרוט את זה לבד, צריכים להיות זהירים שזה לא יחמיץ. כחתת וכאשם, למה זה דומה? לקורבן חטאת או לקורבן אשם? מה זה כחטאת וכאשם? אומר רש"י שתלוי, יש מנחות שדומים לחטאת, יש מנחות שדומים לאשם. מנחת, אומר רש"י כך, מנחת חוטא הרי כחטאת. המנחה שחוטא מביא זה דומה לקורבן חטאת, במה דמיון לקורבן חטאת? לפיכך, קמצה שלא לשמה, פסלה. אם הוא קמץ את המעט ממנחת חוטא לא לשם הקורבן הזה, אז הוא פסל, כמו בחטאת שהמחשבה פוסלת. מנחת נדבה, אדם שביא מנחה כנדבה, הרי כאשם, זה דומה לקורבן אשם. במה דמיון? לפיכך קמצה שלא לשמה, אז היא קשרה. לכן כתוב כחטאת וכאשם, שיש מנחות שדומים לחטאת ויש מנחות שדומים לאשם. פסוק י' א', כל זכר בבני אהרון יאכלנה, חוק עולם לדורותיכם, מישי אדוני, כל אשר יגע בהם מקדש. אומר רשי, כל זכר אפילו בעל מום, אפילו כהן שהוא בעל מום שלא יכול לעשות את העבודה במקדש, הוא יכול לקבל חלק מהשיירים של המנחות. למה נאמר, למה צריך לכתוב את זה? אם לאכילה, אם אתה רוצה לחדש לי שפשוט מותר לו לאכול לכהן בעל מום, זה לא צריך להגיד את זה, למה? הרי כבר אמור, כתוב כבר, ממה זה בעזרת השם, בהמשך הספר כתוב לחם אלוקיו, מקודשי הקודשים מגומר, ושם כתוב שמותר לכהן בעל מום לאכול גם מהשיירים של המנחה. אז מה הסיבה שזה כתוב פה? אלא באים לחדש לנו נקודה אחרת, לרבות בעלי מומים למחלוקת, שהכהן בעל מום חולק עם כולם בשווה, בחלוקה שווה בין שווים. זה לא שהוא עומד מהצד ולא יכול לקבל בחלוקה שווה, זה רק אם כהן אחר יעשה טובה וייתן לו, מותר לו לאכול את זה, אלא הוא שווה בין שווים לגבי החלוקה. כל אשר ייגע, וגומר מה הסיום של המשפט האחרון, הפרוש כל אשר ייגע בהם מקדש, אומר רשי, קודשים קלים או חולים שיגעו בה ויבלעו ממנה, יקדש להיות כמוה, שאם פסולה ייפסלו ואם כשרה יאכלו כחומר המנחה. מה זאת אומרת? אם מנחה זה קודש קודשים, יש קורבנות שהחומרה שלהם גדולה, יש קורבנות שהחומרה שלהם פחותה. אם היה לי פה מנחה וחלק מהמנחה התערב לי בבישול של חולין, של מאכל חול, או אפילו במאכל קודש, אבל קודש בדרגה פחותה, והוא נבלע בו, אז כל המאכל השני שנבלע בתוכו מעד מהמנחה עולה ברמה, ואני צריך להקפיד עליו באותו רמת חומרה כמו של המנחה. זה כמו בדיני איסור ויתר, אם נבלע נגיד טיפת חלב בבשר, בסיר בשר, זה אומר הכל אסור וכן הלאה, אם בטל בשישים או לא. אותו דבר אם יש בליעה של דבר בדבר, אז הבליעה משפיעה על כל הדבר. אותו דבר פה אומרים שאם נבלע לתוך קודשים קלים או לתוך חולים מהמנחות, שהמנחה זה קודש קודשים, שהחומרה שלו, למשל מה החומרה? קודש קודשים יש לו כמה חומרות. חומרה, אומרים את זה באיזה מקומן. יש לו חומרה שמותר לאכול את זה, אם זה היה במדבר, רק בתוך הקלעים, בתוך קלעי החצר, אסור לאכול את זה בחוץ. יש חומרה נוספת שאפשר לאכול את זה רק באותו יום, וצריך לסיים את זה עד חצות הלילה, ולא מעבר לזה. קודשים קלים, אפשר לאכול את זה ליותר, אפשר גם לאכול את זה בכל העיר, לאכול את זה גם מחוץ לשטח. אבל אם נבלע בקודשים קלים בליעה של המנחות, אז החומרה של הקודשים קלים עולה בדרגה והיא הופכת להיות כמו המנחה של...